שלום לכולם, אני רועי זגה ואתם כאן איתי על הפרק ה-11 של הפודקאסט שלי, הפוד על הכדור. לפני שנתחיל אני רוצה להגיד שאני מאוד מתרגש לחזור, קיבלתי לא מעט הודעות מחברים ועוקבים של הדף ושל הפודקאסט שמאוד ביקשו שנחזור, קודם כל אני מאוד מעריך את זה, אנחנו מאוד מעריכים את זה, ובנקודה זאת אני גם אציג את האורח שלי שהוא כבר נהיה חלק ממשפחת הפוד, אלון בן גיגי.
אלן, שלום לכולם, התגעגענו לחזור אחרי פגרה ארוכה.
אז אנחנו, אני מאמין שאנחנו נדבר בשם שנינו ובשם כל החברים של הפועל, שאנחנו מקווים עכשיו לרוץ, להיכנס לכושר כמו שאומרים ולרוץ ככה בכל שבוע. שבוע מאוד מעניין עלינו בכדורגל העולמי והאירופי בפרט, ואני רוצה שככה במיוחד בשבילו אמרנו שנחזור, כי היה באמת כל כך הרבה על מה לדבר. אני רוצה שתגיד קודם כל אתה אלון על השחקן שעשה לך את השבוע, ולאחר כך נדבר על עוד כמה שחקנים.
סבבה, אז אני אתחיל באמת השחקן שהכי הדהים אותי, זה לואיס אלברטו מלאציו, שככה לפני המפגש מול יובה, אני בכל אופן הייתי בטוח שהוא הדמות הכי חשובה, ובאמת כך קרה, במשחק הוא נתן שני בישולים אחרי 1-0 של רונלדו, ובעצם יצר את המהפך 2-1, ובסוף גם נגמר 3-1, אבל הוא באמת היה מדהים במשחק הזה, בישולים באמת איכותיים, והוא שחקן על רמה, ונדבר אחר כך על לאציו, אבל הוא אחד מהמנהיגים שלה בעונה הזאת.
אני חושב שאם כבר הזכרת, אבל כן, חייבים לציין את זה שאתה כתבת עליו טור לאתר וואן, בו אתה עובד, ואולי ההפך מכל המנחסים באינטרנט, אתה עשית לו נחס הפוך וככה הבאת לו את המזל, כמו שכתבת על פיונטק ועל סאביצר לפני המשחקים מול ישראל, מגיע לך אלון את הנקודה הזאת.
תודה, תודה.
אנחנו באלברטו ניגע בהמשך, כמו שאמרת, אני רוצה להגעת בדמות אחרת מאוד מעניינת, שזה חואקין קוריאה, הקשר בעצם הספרדי של בטיס, שאני תמיד אהבתי, היה לי פינה חמה בלב אליו, כי הוא שחקן מאוד מרגש. בגיל 38 משחק, גם הוא סתם היה מתהלך על המגרש, זה מרגש. אי אפשר להגיד שלא.
אני רק מתקן אותך, זה חואקין פרננדס, לא קוריאה.
חואקין פרננדס, אני אותה קוריאה, אפרופו עם לאציו,
כן, חואקין נכון.
קוריאה של לאציו. נכון, נכון, חואקין פרננדס. אז חואקין פרננדס של בטיס, כמו שהתחלתי להגיד, בעונה שעברה מאוד אהבתי ודיברתי על זה גם בפוד, על פאביו קואליארלה, גם כן. שחקן מבוגר שככה הרשים מאוד בליגה שלו, בליגה האיטלקית, בסמפדוריה. אז חואקין בעצם קבע 3 ראשון בקריירה, שזה גם כן מדהים, תוך 18 דקות, שזה גם כן מדהים, מ3 יומים למסגרת, בגיל 38 ו-140 ימים, שזה באמת מטורף. הוא הפך לכובש 3 המבוגר בתולדות הליגה הספרדית, מה שעוד מדהים שזה מול בלבאו, שיש לה הגנה מאוד חזקה, ואם אני לא טועה הייתה בין השתי קבוצות ההגנה הכי טובות בליגה הספרדית, יחד עם אתלטיקו לפני המשחק.
היא הייתה הכי טובה, אפילו
הכי טובה אפילו, וואו. אז באמת מדהים. עכשיו לדעתי גם ריאל יותר טובה ממנה.
זהו, אז השלישייה הזאת באמת עשה להם, כן.
ומאוד פשוט מדהים ששחקן ש... יש אנשים שכבר אמרו שהוא כבר מה, כבר לא עבר זמנו, כמו שאומרים, עשה את זה ונתן משחק מדהים, גם אם הוא, אני ראיתי וגם במשר המשחק, יכול גם לעשות את הרביעי שלו, ונעשה כמה מסירות יפות, אבל גם אם הוא לא עושה עוד כלום, משלושה בעיטות למסגרת כל כך מהר, באמת מדהים, וסיפור שאני חייב לספר, המנהל של דף בטיס ישראל, חבר טוב, הוא גם העלה את זה אתמול, אני ממליץ שתיכנסו, אוהד בטיס שרוף, הוא בעצם מצאת נישואים שלו הייתה עם, ביחד עם חואקין. חואקין הגיש את הטבעת לארוסתו, אשתו כיום, מאוד מרגש זה היה.
מדהים, מדהים.
וממליץ ככה, דיברו על זה אז בספרד והכל, סיפור מאוד מרגש. נעשה גם להביא אותו אולי שיספר, אבל בכל מקרה נקודה ששווה לגעת בה. אז אם דיברנו על חואקין ודיברנו על לואיס אלברטו, אלון, מי השחקן הבא שלך?
השחקן הבא שלי זה בן סבאיני מגלדבך. עכשיו במשחק מול ביירן, משחק עונה, הקרב ישיר על המקום הראשון. אז ביירן באמת עלתה ליתרון, וכולנו חשבנו שהמשחק היה גמור, כי במחצית הראשונה באמת ביירן קדשה את המגרש, וזה היה, נראה כאילו זה הולך לגמר ב3 או 4, אבל הבחור הזה הגיע משום מקום במחצית השנייה, כבש את השער הראשון בנגיחה, שזה השער יפהפה, הוא עלה עם ניטור מדהים ונגח ככה לפינה של נויר, ובתוספת הזמן בדקה ה94 אם אני לא טועה, הוא גם בעט את הפנדל שנתן להם את הניצחון, זה באמת מדהים, שחקן שיחסית לא מוכר על ג'יראי, זאת אומרת לא איזשהו כוכב גדול, בא ולקח לביירן את המשחק והרחיק אותה משמעותית מהאליפות. אז באמת כל הכבוד לבחור הזה, וזה מסמל את העונה של גלדבך, שהם באמת עריות, עם הרבה אופי, שהם לא מוותרים, וגם שנראה כאילו הם נחלשים, ובסוף לא יגיעו לישורת האחרונה, זה נראה שהם ממש בתמונה עד הסוף.
כן, אז אני רק אוסיף, אנחנו גם בגלדבך עוד ניגע, ככה זה הכל טיזרים להמשך הפרק, רק רוצה להגיד עליו שהוא מגן שמאלי.
מגן שמאלי, נכון, שמדהים באמת.
וקודם כל מדהים גם הנגיחה בכלל כמגן, אבל עוד יותר שנתנו לו לבוא את הפנדל, גם שחקן ששחק רביעי חמישי שלו בכלל בקבוצה, עוד לא פתח את העונה בכלל עם הקבוצה כשחקן הרכב, זה מדהים בעיניי, וגם כן, גם בו אנחנו עוד ניגע. השחקן שלי שאיתו אני רוצה ככה לחתום את הפינה הראשונה שלנו, זה בעיניי השחקן הכי מרגש היום אחרי, למרות כולם, ג'יימי ורדי, שאני תמיד אהבתי כדורגל כילד, וכולנו אומרים את זה תמיד, אבל ג'יימי ורדי זה סיפור גם כן, שאני מאמין שכולם יכולים להזדהות, זה תמיד הוא מעצים את האהבה שלך לכדורגל, לספורט הזה הכל כך מדהים, והיום ששחק בליגה החמישית באנגליה, או השביעית, או לדעתי החמישית עד לפני 5 שנים, הוא גם בליגות יותר מוחות שיחק, והפך היום למלך של, מלך של אנגליה, אי אפשר להגיד משהו אחר. הוא מוביל את לסטר לפתיחת עונה מדהימה, כובש בצרורות, מחזור 8 ברצף כבר שהוא כובש, עוד 3 מחזורים ויכול להשוות את השיא המדהים שלו מעונת אליפות, 2015-16 אם אני לא טועה.
כן, 2015-16.
ומעין זה מדהים, גם בו אנחנו עוד ניגע בהמשך, אבל חשוב להזכיר שדיברנו על המון שחקנים, קוריאה כבש 3, אלברטו עשה את זה מול יובה ולא מול, מול קבוצה אסטון וילה, סליחה. יותר נחותה, אבל בעיניי ורדי הוא באמת השחקן שחידים אותי במחזור הזה, כי היציבות הזאת שבכל שבוע, בכל שבוע לעשות את זה, זה מדהים. אז אם כבר דיברנו על לסטר, אני רוצה שזה בעצם יהיה הפינה הראשונה, הדיון הראשון שלנו, בכלל, הליגה האנגלית, וניגע במשחק שבכל זאת היה הכי מדהים של המחזור הזה, ואולי, אולי אפילו של אירופה כולה, הדרבי של מנצ'סטר, שאחרי שסיטי ככה מקרטעת, יונייטד ניצחו את טוטנהאם בשבוע האחרון, את מוריניו, אקס לא המיתולוגי, אלא אקס הבזוי שלהם, שהם לא בדיוק אוהבים אותו שם. אתה אולי אהבת את זה שהוא היה שם אלון, אבל
אני מאוד אהבתי את זה.
הם לא אהבו את זה. אז הוא הגיע, ואני יכול להגיד מה נקודת מבט שלי, לפני שתדבר בתור אוהד סיטי, שאני גם כן חולה על הכדורגל של סיטי, מאוד מאוד אוהב את הקבוצה הזאת מקצועית, ואני תמיד, גם היום, אני חושב שהיא יותר טובה מליברפול. לי לפחות אין ספק בזה. וליברפול יש לה המון צדדים מעולים, ואין ספק שהיא היום השנייה הטובה בעולם אחרי סיטי, שבעיני הקבוצה פחות שהיא בכושר הטובה בעולם. נקודה שלי היא שאני לא, לרגע לא חשבתי שליונייטד יש סיכוי במשחק הזה. אני חשבתי שסיטי עוד בכל זאת זה דרבי, משחק על הכבוד ובאיתיחד. נכון, באיתיחד, אני לא טועה. אז אמרתי, באיתיחד אין מצב שהם, לא רק שיפסידו, אין מצב שיאבדו נקודות בכלל, ומה שיונייטד עשו שם, בכמה מילים, המתפרצות האלה המדהימות, והם מסתמכים על השחקנים, בעיניי זה השניים המרכזיים לפני הכל, מרסיאל ורשפורד, שגם מקטומני תומך, ואוואן ביסאקה לא משחק מעולה, אבל מרסיאל ורשפורד גם כן מחליפים המון מיקומים, זריזים מאוד, טכניים, ובכל מתפרצת זה יכול להיות גול אצלהם מול כל, כנראה שמול כל הגנה, למרות שהגנה של סיטי זה הנקודת תורפה שלה, שגם בזה אתה כנראה עוד תיגע בהמשך. ובאמת אני רוצה שתגיד מה דעתך על הדרבי, כי בכל זאת היה לך דרבי השבוע שקצת שמחת בו.
נכון, וזה דרבי עצוב, כן.
אז ספר לנו קצת.
נתחיל מזה שניתן מחמאות ליונייטד, אין מה לעשות, הם עשו את העבודה. מעבר למרסיאל ורשפורד יש את דניאל ג'יימס, שלדעתי הוא השחקן הכי טוב במגרש, כי הוא באמת עשה בית ספר שם לאנחליניו, עם כל הכבוד לאנחליניו. ילד צעיר שבאמת עושה עבודה מדהימה. הוציא את יונייטד לאינספור מתפרצות במשחק הזה, בישל שער אחד, לדעתי למרסיאל זה היה, ושלישייה התקפית הזאת יכולה לעשות הרבה דברים. עכשיו אם נחזור לסיטי, אז לצערי הבעיות הרבה יותר גדולות ממה שציפיתי שיהיו בהגנה. פרננדיניו עם כל הכבוד, קשה לו ביחד עם סטונס או טמנדי, לא משנה מי, זה לא עובד שם ביחד, לפורט מאוד חסר, וראינו את זה פעם אחרי פעם, גם אפילו זינצ'נקו ש... אפילו לא במקור מגן שמאלי, גם הוא מאוד חסר וזה ניכר.
כן, יש לו סטטיסטיקה מדהימה רק לזינצ'נקו עם לדעתי 30 משחקים כמעט שהוא שחק בפרמייר ליג ולא הפסידו, נכון, או ניצחו אפילו.
נכון, כל משחק שהוא שחק הם לא הפסידו, והוא גם הוא חסר לצד אגוארו, לפורט וכל הפצועים. זהו, אז באמת פה בבעיה, התואר כנראה כבר הלך ולא יחזור, ואין מה לעשות.
אז אני רוצה לשאול אותך, קצת דיברנו על זה לפני שהתחילה הקלטה, מה אתה היית עושה? לא היית פה בעצם, שזה נעליים ענקיות להיכנס אליהם, אבל נגיד שככה הגדלת את הרגליים ונכנסת.
אז לא הייתי פה, דבר ראשון. קודם כל, בתור פה הייתי מבין שהתואר הלך, למרות שהוא אומר שאסור לוותר ואסור הכל.
שזה גישה חשובה מאוד.
זה גישה מאוד חשובה, אבל בתוך תוך אני בטוח יודע שזה נגמר, הוא בטוח יודע שזה נגמר. בכל זאת, בשביל הספורטיביות, בינואר, הייתי מחתים את קוליבאלי בראשון לראשון, זה הדבר הראשון שהייתי עושה. חייב לחזק את קו ההגנה בצורה מיידית, ואני חושב שקוליבאלי זה האופציה הכי טובה, כי גם הוא לא כל כך מרוצה, ובנפולי הוא פשוט בלם לדעתי טופ 3 בעולם, ולדעתי הוא חשוב מאוד.
אני רוצה רק להגיד שלדעתי השילוב של כשלפורט יחזור, קוליבאלי ולפורט, זה באמת, אני לא רואה צמד בלמים יותר טוב מזה בעולם,
מסכים.
יכול להיות מדהים, כן?
דבר שני, הייתי עושה איזשהו רעיון בהתקפה, כי יש לנו אמנם את מחרז ואת סטרלינג, סליחה, שהם נהדרים, אבל חסר איזשהו גיוון, איזשהו רעיון, משהו שלא היה בעונה קודמת, וזה ניכר, רואים את זה שחסר איזשהו משהו טיפה יותר יצירתי, למרות דבריינה שהוא מכחה וברנרדו, חסר עוד איזשהו דמות ככה חדשה שטורף שם
כן,
את כולם.
מעניין בעיניי, כי סאנה ככה שנפלט לך, שהוא גם כן, אפרופו יחזור מהפציעה, יכול להזניק את העונה של
כן,
ציטי.
כן, נכון, אבל בינתיים הוא בחוץ, ומחרז וסטרלינג...
בדומה לקוליבאלי בצד השני, הוא גם כן מאוד רוצה לעזוב את סיטי כרגע נראה, ואני לא יודע נכון. כמה באמת הוא יכול לתרום בגישה הזאת. מסכים עם שתי הנקודות שהעלית, ועוד פעם, אני מקווה, עוד, כמו שאמרתי, אני לא אוהד של אף אחד מהקבוצות באנגליה או בכלל באירופה, אלא פשוט אוהב לראות כדורגל יפה, ושסיטי משחקת כדורגל יפה, הוא הכי יפה
הוא
בעולם.
הכי יפה,
אי אפשר להתווכח עם זה. ואולי קבוצה שאנחנו ניגע בברצלונה, שגם כן אולי מאמן יותר נורמלי, יכולה להתחרות איתה על הקטגוריה הזאת של הקבוצה היפה בעולם. כרגע זו סיטי בלי תחרות. ואני רוצה שאם כבר נגענו, אז נעבור לליברפול, שבעצם גם כן ממשיכה להרשים בעצם 14 מחזורים מתחילת העונה, איבדה נקודות רק מול יונייטד בעצם.
לא, אני מתקן אותך, סליחה, 16 מחזורים, 16. 15 ניצחונות וטיקו אחד.
16 מחזור, אני עוד ככה תקוע בעבר, כן? שהפער עוד היה יותר נמוך מסיטי, אבל אז 16 מחזורים, איבדה שוב רק שתי נקודות, שזה נתון באמת מטורף, ועוד פעם רק מול יונייטד, שיונייטד, אם נחזור אליה רגע, מול דווקא הקבוצות החזקות היא בעצם טובה, אז זה עוד נקודה שווה לזקוף אליה, היא בעצם הבני יהודה של הפרמייר ליג, היא מצליחה מול הגדולות, מתקשה מול החלשות, שזה גם כן... זה מראה עד כמה היא טובה בהתקפות מעבר בעצם, וכמה קשה לה להחזיק בכדור, נקודה שחשוב לציין שוב על יונייטד, שסולשייר, הרבה אומרים עליו שהוא צריך להיות מפותר, והוא טועה, ועושה דברים לא בסדר, אבל אם אני הייתי אוהד יונייטד, בעיניי הניצחונות האלה, וגם הקבוצה תסיים מקום חמישי, ותראה טוב במשחקים החשובים באמת, אני חושב שזה שווה לזקוף לזכותו, בשבוע אחד, בארבעה ימים למעשה, ניצח את פפ ומוריניו, נתון באמת יפה. אם נחזור לליברפול, בעיניי, אם דיברנו על שסיטי הכי יפה, ליברפול הכי יעילה. ליברפול, לפני הכל, בעיניי שני האנשים הכי חשובים שלה, לפני ון דייק, לפני סלאח ואפילו מנה, זה שני המגינים, ארנולד ורוברטסון, שבעצם הופכים את הקבוצה הזאת למה שהיא באמת, המפלצת הזאת שמכל מצב בעצם יכולה לעשות גול. שניהם בעצם בכדורי רוחב, גם כדורי עומק, יש להם את כל הנשקים, כל הטווח של הכדורים, יוצרים מצבים מכלום, באמת מכלום כל הזמן, גם מאוד מהירים, גם שליטה בכדור יש להם לשניהם, הם גם, יש להם קטע שהם לא דומים, הם לא הכי דומים. ארנולד יש לו יותר את היצירתיות הזאת, כמו שראינו בגול המדהים מול ברצלונה, בבישול הגול המדהים בחצי הגמר, ורוברטסון הוא כן יותר טכני קצת, יש לו הגבעות שלפעמים אתה אומר, מה, כאילו, ארנולד, למשל, אם אני טיפה יותר לעומק אצלו, ארנולד יש לו את ה... הוא יותר... אפילו בועט יותר טוב בעיניי, ויש לו הרבה יותר גם בעיטות חופשיות, כמו הבעיטה החופשית הראשונה מול אופנהיים, שראינו בבחורה שלו בליברפול, אבל רוברטסון יש לו לפעמים מסירות הרבה יותר מגוונות, או הרבה יותר, אני מתכוון, אני אחדד את זה עוד יותר, כי זה נראה לי לא מובן מספיק, רק שאם אני צריך להגיד, אז בעצם ארנולד הוא הרבה יותר פליימייקר בעצם מרוברטסון. רוברטסון הוא באמת מגן קלאסי, שהוא עושה את העבודה שלו הכי טוב בעולם, רץ על האגף ושולח כדורי רוחב, מדהים. ארנולד הוא גם נכנס הרבה יותר לאמצע, מנהל את המשחק, וזה מדהים שלקבוצה כזאת יש שני מגנים שהם כל כך דומים, אבל גם כל כך שונים, ויוצרים את כל המצבים האלה, שמעל כולם נמצא באמת מנה, שיודע מכל מצב בתקופה האחרונה לעשות גול, שזה גם כן מדהים. מילה שלך על ליברפול, אלה?
זהו, מעבר לכך שהיא דוערת לאליפות, וזה קצת עוקץ בלב, אבל אני חושב שקלופ עשה שם משהו מדהים, שכולם פשוט בטירוף 90 דקות על המגרש, עובדים, שורפים את הקו או בתאים צלום שנה, עובדים קשה ויש להם הרבה 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 אופי, והם פשוט לא יודעים לאבד נקודות, זה פשוט דבר מדהים, וארנולד ורוברטסון זה פירות של קלופ, אין מה לעשות, הוא הפך אותם לשניים הכי טובים בעולם.
שזה באמת מדהים. עוד נקודה שאני הייתי רוצה לגעת בה, שגם כן מרשימה אותי, זה בעצם קייטה, או בעצם ההדרות של פאביניו, ואיך שהם הצליחו להסתדר בלעדיו, גם כן פאביניו, גם ראינו מול סיטי, אפרופו היה מעולה ונתן גול גם בעיניי יפהפה. היה נראה שהם התקשו בלעדיו, אני חשבתי שכאן תגיע הנפילה והרבה מאוד חזו את זה, והם מצליחים איתם להסתדר בלעדיו, קייטה נכנס יפה מאוד למשבצת הזאת, גם אוקסלי צ'מברלין ואפילו שקירי שפתח מול אברטון, כולם שיחקו מעולה. ואני רוצה בכל זאת, דיברנו על שתי הקבוצות אולי הטובות בעולם בעיניי, ליברפול וסיטי, אני רוצה לגעת באמת בקבוצה השלישית, שכרגע אפילו השנייה באנגליה, לסטר, שהתחלתי לדבר על זה כבר קודם, אני רוצה גם לשמוע מה דעתך, אבל אני רוצה להגיד בשתי מילים, שבעיניי החיבור שעושה את זה, דיברתי על ורדי, אז באמת רוג'רס, המאמן שמאז שוורדי משחק תחתיו, יש לו מאזן מדהים של 25 שערים ו4 בישולים ב27 הופעות, שזה יותר משער בישול למשחק, באמת מדהים. ובעצם שניהם נותנים לנו כל אחד את הצד שלו, של ורדי את הלחימה החסרת פשרות הזאת, גם בגיל 30 פלוס, 32 לדעתי כבר, ועבר כל כך הרבה בקריירה, הוא לא מוותר לרגע, הוא כבר קח את הליפות, הוא כאילו יגידו, הוא פחות רעב, הוא פחות זה, הוא השיג כל מה שהוא יכול לחלום עליו, אבל לא, הוא לא מפסיק. ורוג'רס הוא יותר מחושב, הוא יש לו את הכדורגל שלו הטקטי, וכן מליב, הוא נותן לקבוצה להשתחרר ולעשות הכל, אבל רואים, אפשר לראות המון נגיעות טקטיות במשחק של לסטר. אני מאוד אוהב את המערך שלו, ה-4-1-4-1 שהוא פתח בו ברוב המשחקים, ואז המשחק האחרון עוד פעם מול וילה, שבו הם כבשו 4 שערים, הלך שינת המערך ל-4-3-1-2, שבעצם מדיסון מאחורי נאצ'ו, שגם כן פורח בזמן האחרון, וורדי. אז זה שני הדמויות המפתח שלי בלסטר. מילה שלך אלון, או כמה מילים?
אני רק אגיד דבר אחד, שבעונת האליפות, הנתונים, כל הנתונים היו פחות טובים מהעונה הזו של לסטר. שעונה היא הרבה יותר כובשת, הרבה פחות סופגת, יותר מצבים, יותר נקודות גם, אבל היא נקלעה לעונה מדהימה של ליברפול. בכל מקרה, אז נוצר שם תלכיד מדהים של חבורה רעבה שרצה, שילוב מדהים בין צעירים לוותיקים, שוורדי מוביל את הוותיקים כמובן, ואת הצעירים מובילים מדיסון וצ'ילואל וארווי בארנס, ויש שם באמת קבוצה נפלאה שפשוט כיף לראות, אין דברים כאלה. יש לנו את ליברפול וסיטי שאומנם יותר טובות, אבל יש שם משהו מיוחד, משהו אחר, משהו שפשוט כיף לשבת ולראות את המשחקים שלהם, ואין, בינתיים זה מענה וגם עובד טוב, מקום שני, 5 נקודות מסיטי, וזה נראה טוב, אפילו 6 נקודות.
אני אגב חייב להוסיף באמת שאתה דיברת על זה שמאבק אליפות סגור מבחינת סיטי, אבל אני באמת, באמת ובתמים חושב שלפחות כרגע ללסטר יש באמת עוד סיכוי. יש לה משחק מול ליברפול בסוף דצמבר 26 אם אני לא טועה, בבוקסינג דיי ממש, ואם היא תנצח בו, זה כרגע 8 פער, אם היא תנצח זה תיאורטית יכול להיות 5 בלבד, אולי אפילו פחות, כי מי יודע, אולי ליברפול עוד תספיק להביא נקודות הדעת. וקבוצה באמת מדהימה, ואני לפחות, אני חושב שבמפגש בין ליברפול ללסטר, ללא ספק שלסטר יש לה סיכוי, היא כן פחות טובה, ואני ממש לא אופתע אם היא תפסיד, אבל כן יש לה סיכוי מאוד, מאוד אפשרי. ועוד כמה מילים על שחקנים בעיניי שחשוב לדבר עליהם, אז העינת שזכרתי במילה, שזה מדהים שפתאום הם מצאו את האקס פקטור הזה, שכמו שליברפול היה את אוריגי באמת בעונה שעברה, אז להם יש את הנאצ'ו שאפרופו בסיטי, גם בסיטי, כן, כן. שבסיטי הוא היה מעולה, אני עד היום לא הבנתי למה סיטי שחררה אותו, כי גם היום הוא יוכל לתרום לסיטי הרבה מאוד בעיניי, אבל מאז שהוא בעצם בלסטר, יש לו את השער העונה, כי יש לו שער ובישול פעמיים בשני משחקים האחרונים, שבעצם הזניקו את הקבוצה עוד פעם, וזה דם חדש כזה לקבוצה, ואני רוצה לגעת דווקא בשני שחקנים אחרים שעוד לא נגענו בהם, והם בעיניי, דיברנו על ורדי, על רוג'רס, אבל הם בעיניי אולי מה שמקפיץ הקבוצה הזאת קדימה זה טילמנס ו-NDD. שניהם בעצם ההוגנים של הקישור של רוג'רס. קודם כל, NDD, הרבה דיברו על קנטה עד היום, שהוא הקשר האחורי הטוב בעולם. NDD כבר היום לא מאוד רחוק מזה. הוא עושה דברים, לפעמים אתה רואה אותו, אני רואה אותו. קנטה, מה שמדהים אצלו, וזה NDD לא יכול לעשות, קנטה הוא זריז, ויש לו את הזריזות הזאת, שפעמים הייתה בדיחה שהוא מחסה, שהוא 3 קנטים באותו מגרש, כל התמונות האלה מדהימות. ונדידי הוא שונה, יש לו את הפיזיות המדהימה הזאת והקריאת משחק, שהוא יודע לחלץ כדורים וליירט מסירות בצורה מדהימה באמת, וזה עוד פעם האקס פקטור של סיטי, של לסטר סיטי, כן, ובאתי לרגע, אז הוא בעצם ככה משפר את הזה, את המשחק, ונותן להם באמת לצאת למתפרצות האלה, שכל פעם הוא מחלץ ומוציא כדור, וטילמנס הוא בדיוק השילוב הזה בעיניי האופטימלי בין בעצם NDD למדיסון, הוא יודע לעשות הכל, גם את ההגנה הזאת היא לא ברמה הכי גבוהה, אבל הוא רץ בלי הפסקה, מחלץ כדורים, מתקל, עושה הכל, גם במונקוד ראינו את זה, וגם באנדרלכט, הוא עשה את זה מגיל צעיר מאוד, וגם כובש, לפחות שהוא הגיע ללסטר בתחילת העונה שעברה ממונקו, הוא עשה הרבה שערים יפים, גם העונה הוא עוד נותן הרבה נקודות בפנטזי, אפרופו גם כן, שזה נתון מעניין, וזה שני השחקנים בעיניי, ביחד עם אפרופו דיברנו, צ'ילואל, ריקרדו פררה, גם סויונצ'ו, שלא הזכרנו שבעונה מדהימה, כל לסטר בעצם, אבל
שמייכל גם עכשיו.
גם שמייכל, כן? בעצם אי אפשר להגיד שיש שחקן בלסטר, אולי ג'וני אבן, שגם כן מאוד יציב, אבל קצת פחות נוצץ מאחרים, ממש נוצר שם תלקיט, שכל שחקן בולט שם, וזה באמת מדהים בעיניי, ועוד פעם, אני לא אופתע גם אם הם יקחו אליפות, הקבוצה הזאת כן ראויה גם לאליפות, בעונה של ליברפול כזאת, כנראה שזה לא יקרה, ויהיה גם עצוב גם הליברפול אם היא לא תיקח, אולי אפילו גם לך היה קצת עצוב, אבל גם לסטר זה קבוצה שלפחות כרגע נראה שהיא מבטיחה ליגת אלופות.
כן, כרגע זה נראה טוב.
נראה טוב, וזה בכל זאת נקודה מאוד, מאוד יפה, אחרי גם הפטירה של הבעלים, שאני לא זוכר איך לבטא את שמו, סריון האב או משהו כזה.
כן, זה קשה ממש.
קשה מאוד, ומגיע לו, מגיע לקבוצה הזאת, ואני שמח שנתנו להם את המקום אז זה בפרק, המקום הלא קטן הזה.
מגיע להם לגמרי.
אז אני רוצה שנעבור מפה לגם כן עוד משחק שדיברנו עליו, ושחקן שדיברנו עליו, שזה בנציביאני בגלדבך, שזה עוד קבוצה שדומה מאוד ללסטר אולי, שמוציאה את היותר משלם גדול משחק חלקיו בעצם, ואנחנו דיברנו בעצם על המגן השמאלי, על ג'יראי, שאפשר לדבר על עבוד, אבל הוא בעצם גם כן בלט במשחק, נתן לפחות בעיני את המשחק הכי טוב שלו, עונה דווקא מול ביירן. שחקן שאני רוצה לגעת בו לפני כולם, יש גם את אלסן פלאה שמעולה, וגם את ברילם בולו
שנכנס
טוב, דני זקריה, וגם כן יונס הופמן, יש שם הרבה שחקנים טובים, אבל בעיניי הכי מדהים זה מרקוס תורם, שלפני הכל הפעם, אני באמת מת על הסיפורים האלה, שבעיניי עושים את הכדורגל של הבן של, כאילו הרבה אומרים, מה, זה לא עובר בגנים, זה כן עובר, אני עד היום לא חושב שאפשר לקבוע את זה באמת, אבל קשה מאוד לגדול לאבא כדורגלן כל כך מצליח ולא לנסות לפחות, אז הוא מצליח, אפשר להגיד שלא, גם אם זה יהיה סוף הקריירה שלו, אני מאוד מקווה שלא, אבל גם אם כן, והוא יתחיל לדוח מכאן, הוא כבר הראה שיש לו כדורגל ברגליים, והוא עושה את זה שבוע אחרי שבוע, ומוביל בעצם, הוא בעיניי לפחות השחקן באמת הכי טוב של גלדבך העונה, וגם כן ילד, ממש ילד בן 21, אם אני לא טועה, 21-2, ושחקן באמת מדהים, מרקוס תורם, בעיניי חשוב לציין בכלל, כל השלישייה הזאת של גלדבך, שזה אמבולו פלאה ותורם, שלישייה מדהימה, ואני רוצה לציין דווקא את לארס שטינדל, שהוא גם כן הקפטן של הקבוצה כבר שנים, והוא עושה משהו שאני מאוד מאוד אוהב, אני קורא, זה תפקיד פירמינו באמת, הוא כאילו חלוץ שרק יורד אחורה, אפילו יותר מפירמינו, במשחקים האחרונים הוא גם מוצא יותר כאילו קשר התקפי, גם כן במרכאות אני עושה של אורי בפודקאסט, וממש מפנה שטחים, הוא פיזי וגדול, ולוקח שחקנים איתו, ומפנה בעצם את שני החלוצים, לפעמים זה גם שלושה, מול ביירן בדקות האחרונות באמת היו שלושה והוא, שזה היה באמת מדהים, ומה שעושה שם המאמן שהגיע מרד בול זלצבורג, מרקו רוזה, זה פשוט מדהים, ואנחנו רואים שזלצבורג, שאין מה לנתח אותה, כי עם כל הכבוד, זה לא קבוצה שבליגות הגדולות, ואנחנו אולי ניגע בה לקראת האלופות בהמשך, אבל לפחות כרגע בכמה מילים, זה מדהים איך שזלצבורג, בשנים האחרונות, כל מאמן שהיא מביאה, הופך למאמן גדול, וכנראה שזה חלק מהעניין, המערכת יודעת למצוא את המאמנים הנכונים, ואנחנו רואים עד כמה הם טובים. אני רוצה לשמוע ממך, אלון, מה דעתך על גלדבך, ואני עושה גם את השאלה הזאת שאולי תתקיל אותך, אבל האם הם יכולים ללכת עד הסוף?
אוקיי, נתחיל בזה שאני מסכים עם כל מה שאמרת, זאת קבוצה באמת איכותית, מרקוס תורם עושה שם דברים נהדרים, ביחד עם אמבולו ועל הסן פלי כמובן, יש להם גם את פטריק הופמן, שהוא מדהים בעיניי, ופטריק קרמן, סליחה, לא הופמן.
פטריק קרמן, יונס הופמן, כן.
נכון, סליחה. יש שם קבוצה נהדרת, ממש עמוקה גם אפשר להגיד בחלק ההתקפי, קישור מאוד פיזי שיודע להחזיק כדור, וזה בדיוק מה שהליגה הגרמנית צריכה, כמו שצריך כדי להצליח בגרמניה. האם ילכו עד הסוף? לדעתי לא, כי מתישהו זה כבר ידח לצערי כמובן. אני מאמין שהיא תחזיק עד לקראת הסוף, אבל היא לא תצליח לקחת אליפות. אם אפשר לדבר על קבוצה אחרת, זו הלייפציג שנמצאת נקודה אחת מתחתיה, ודווקא עליה אני חושב שכן יש לה סיכוי, כי היא לדעתי הרבה יותר יציבה. ואם בחלון הקרוב לא יעזבו כמה שחקנים מפתח כדמות טימו ורנר, סאביצר, פורסברי וכאלו, לדעתי היא תוכל ללכת עד הסוף, כי שם לדעתי יש יותר רציבות, והיא לדעתי גם קבוצה יותר איכותית, למרות שהיא נקודה אחת פחות מגלדבך, ולדעתי הוכיחה את זה יפה מאוד עד עכשיו.
אז לפני שנחזור ללייפציג, שחשוב לדבר עליה גם כן, אני רוצה לחזור לביירן רק רגע, וכמה מילים על ביירן, לשאול אותך וגם כן את עצמי, מה לא מצליח בקבוצה הזאת, שדיברו באמת על המאמן, על ליקו קובץ', שאני כבר דיברתי על זה לדעתי באחד הפודקאסטים הקודמים קודמים שלנו, שבעיניי הוא מאמן נהדר אגב, ובעיניי הוא יכל, וגם הוא עשה בקבוצה דברים מאוד יפים. לדעתי הבעיה הזאת היא יותר של באמת החילופי דורות האלה, שהעונה שעברה זה עוד הצליח מול דורטמונד, גם יכול מאוד להיות שהעונה זה גם כן יסתיים באליפות.
כן, הסיפור ממש לא גמור.
כי הליגה, כי הקבוצה בכל גדולה לליגה, והשחקנים, גם ששחקן כמו קוטיניו מגיע אליך, או אפילו פריסיץ', כן, שהוא כאילו שחקן כביכול לביירן, אפילו הוא קטן, עוד פעם במרכאות, זה שחקן שהוא גדול על רוב הליגה הגרמנית, ובכל זאת בעיניי אני חושב שיש שם איזה חוסר חיבור כזה בין השחקנים, ואני באמת חושב שהם היו צריכים להחזיר את המאמן שלהם שזכה באלופות, שכל פעם חוזר שכחתי את שמו, אולי אתה תעזור לי, המאמן האגדי שלהם שאני רק רגע אזכר בשמו.
אני יודע למה אתה מדבר.
כן, כן, הוא, הרבה פעמים אני שוכח איך קוראים לו. בכל מקרה, הנקודה היא, אני אזכר ואזכיר לכולנו בהמשך, אבל הנקודה היא שזו קבוצה באמת, מבחינת כישרון, עוד פעם, אני לא חושב שלמשל ראינו את המשחקים שם מול טוטנהאם אפרופו, היא נראתה אז כמו באמת קבוצה שיכולה גם לקחת ליגת אלופות, אבל היא פשוט, משהו לא מתחבר שם, ולוונדובסקי אפרופו גם כן, בכושר אולי טוב בקריירה שלו, גם כן נגנברי, והרבה מאוד שחקנים בכושר טוב ספציפיים, אבל, וזה בדיוק העניין, שכל הנקודות לא מתחברות, נקודה, 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 כל שחקן כעצמו, כנקודה הוא מעולה, אבל הקווים לא מתחברים, ולא יוצרים בעצם את ביירן השלמה הזאת, שבניגוד לגלדבך למשל, וללסטר למשל שדיברנו עליה, שם עוד פעם, השלם עצמו גדול, אבל הוא עוד יותר גדול מהסך החלקים שלו. אני רוצה רק, לפני שאולי נשמע ממך על ביירן, רוצה גם מילה שלי על לייפציג, ככה נעשה קצת את הבלבלה הזאת, ולהגיד שלייפציג, עוד פעם, אפילו לפחות כרגע בלייפציג, אם דיברתי על השלם, בלייפציג השלם הוא לא גדול כרגע מהסך החלקים שלו, אבל הוא בדיוק הסך. הם עוד יכולים בעיני שחק הרבה יותר טוב, כי כמו שאמרת, יש שם שחקנים ברמה באמת עולמית, ורנר, פורסברג,
פולסן,
סאביצר,
ההגנה מדהימה,
הגנה גם כן, כל בלם שם בעיניי יכול להיות בלם העתיד בכלל של הכדורגל העולמי, וגם כן המגנים אלסטנברג וקלוסטרמן, בדיוק שניהם מדהימים, באמת קבוצה מבחינת כישרון חושב שהיא גם הכי כישרונית בבונדסליגה, אולי גם דורטמונד יש לה המון כישרון אפרופו, אבל קבוצה באמת מדהימה לייפציג, אבל אני חושב שבשביל לקראת אליפות אולי זה באמת הרכש הכי מדהים שהם עשו בקיץ, זה המאמן דווקא, נגלסמן, שהוא פשוט מאמן גאון, ובאמת אולי בדרך להיות גם אחד מהמאמנים מבחינת ההכרה הטובים בעולם, כי בעיניי הוא כבר שנים ברמת הוא טוב ברמה של הטובים בעולם. אני חושב דווקא שאם דיברנו עוד פעם, אתה אמרת לייפציג, לפני שנקפוץ, אני רוצה לשמוע מה אתה חושב על ביירן, אבל אני חושב שהיחידה באמת שיכולה להתמודד בכל זאת זאת תהיה דורטמונד, שנתנה באמת הצוגה מדהימה, שבוע לייפציג, דווקא בעיניי מה שיקרה, ומה שיכול מאוד לקרות, שאולי נדבר על זה עוד בהמשך, יכולה לעלות לשמינית גמר הצ'מפיונס, ואולי גם לרבע, לעשות עונה כזאת יפה, ובעיניי בליגה היא גם כן ייגמר לעשות, זה יהיה לדעתי באמת מרוץ של 4 או אפילו 5 קבוצות, כי גם פרייבורג, שגם כן היא לא תראה את צד הסוף, אבל היא בינתיים נראית מעולה, וקבוצה מאוד מאוד מחוברת, אבל לדעתי בסוף זה כן יהיה מאוד סדור השיא הרגיל שאנחנו רגילים אליו, ונאחל משהו אחר. אני רוצה דווקא לשאול עוד פעם, כבר שאלתי, אני רק אחדד את זה, על ביירן דיברנו שאי אפשר להאמר עליה כלא אלופה, לפחות בתחילת העונה. היום אם אתה שם את הז'יטונים שלך, זה כן ביירן או קבוצה אחרת? נגיד שאתה יכול לבחור X, כל קבוצה חוץ מביירן.
אני בוחר כל קבוצה אחרת, כן? השנה. תראה, העומק של ביירן הוא בלתי נדלה בכל העמדות. הסגל שלה הרבה יותר נצץ משל כולם, אבל שוב, כמו שאמרת, הדברים לא מתחברים. אולי זה חיבור בין השחקנים שלא עובד, אולי זה כושר גופני לא טוב, אולי זה החילופי מאמנים, חילופי דורות, יכול להיות הרבה סיבות, אבל באמת משהו לא קורה שם כמו שצריך, וזה מוזר, זה מוזר, כי יש לה המון המון שחקנים הכי טובים בבונדסליגה כמעט, וזה מוזר לראות את זה. שוב, אני רואה משחקים שהם גם, שהם משחקים נהדר ומפסידים, כמו שקרים גלדבך, הם היו הרבה יותר טובים, בסופו של דבר הפסידו את המשחק. ולעומת זאת, יש משחקים שהם דורסים ולא רואים בעיניים. לדעתי הם מאוד בנויים על לוונדובסקי, למרות שהם לא צריכים להיות ככה, הם מאוד תלויים על לוונדובסקי, כי ביום רע שלו הם יכולים להפסיד ו...
אז לפני שנעבור את דורטמונד, שבעיניי, פעות כרגע בין מה שראיתי, זה המשחק שאני ראיתי בשבת, את החמישייה המדהימה שלה, אפילו לא את ביירן, כי אני לא יודע, ממש חיכיתי לראות את דורטמונד הזאת. אני רוצה להקריא את רשימת הקבוצות שביירן ספגה יותר מהם העונה בבונדסליגה. ככה בשביל העניין. אז קודם כל, גלדבך הגיוני, לייפציג, דורטמונד, שלקה, פרייבורג, לברקוזן, ככה, וולפסבורג, אוניון ברלין, זהו, אז לדעתי 8 קבוצות, שגם אוניון הולך חדשה, בכל זאת זה קצת מביך אפילו בעיניי בשביל ביירן, שיש לה בארגנה שחקנים כמו לפני נויר אפילו, שעד היום הוא גם לא אחד השוערים הטובים בעולם, אז הוא עם רזומה והרבה מאוד ניסיון, יש להם את פאבר, כל השחקנים שהם קנו בעיקר בהגנה, פאבר, לוקה הרננדס, שלדעתי עדיין פצוע אם אני לא טועה, אבל בכל זאת, וגם זו, גם המון פציעות בהגנה, אבל בכל זאת ביירן לא יכולה להיראות ככה. אני רוצה לגעת עוד פעם בדורטמונד, שגם היא לפרקים נראית מאוד רע, גם כן העונה, זה ליגה שבעיניי זה מה שעוזר אותה כל כך כיפית, הגרמנית מאוד מאוד לא יציבה הליגה הזאת. כל קבוצה יכולה להפסיד, לנצח בכל מחזור כל פעם מחדש, אבל דורטמונד מה שהיא עשתה השבוע, היא באמת הראתה עוד פעם, קבוצה כל כך מחוברת וכל כך, כאילו אפשר לדבר על המאמן שלהם, לוסיאן פאברה, שהרבה אומרים גם כן שהוא צריך להתפטר, וזה אני מאוד אוהב את זה, שזה לא רק בארץ האמת, בזמן האחרון באירופה, על סולשיאר, על פאברה, על מאמנים שכן מצליחים בטח ביחס לקבוצה, אומרים עליהם להתפטר, להתפטר, ובעיניי לא צריך למהר כל כך לפטר מאמנים, אפילו על זידן דיברו ככה בתחילת העונה, שזה ממש מביך בעיניי, שדווקא את ולוורדה, אפרופו שאני מקווה שעוד נספיק לגעת, בו חייבים לפטר, כרגע עוד נשאר. אז עוד פעם, מילה על דורטמונד, בעיניי השחקן שחייבים לגעת בו, ואותי עדים, וגם כתבתי על זה קצת בפייסבוק, זה יוליאן ברנט, שנתן משחק, הוא עשה את ההסבה הזאת לעמדת ממש הקשר המרכזי הזה, הוא ממש בכל אספקט של המשחק היה מעורב, אמנם לא היה לו לא שער ולא בישול, ויכולים להגיד, בעצם הצופה הממוצע יכול להגיד, נתן משחק בסדר, לא שער, לא בישול ב-5-0, מה הוא בטח לא השפיע כל כך. וגם בחיית הציונים אפילו של כל האתרים, הוא היה בינוני פלוס, לא הכי טוב ולא קרוב לזה, כי רואה שהם דעתי צמד ובישול, וגם סנצ'ו או משהו, נתונים דומים, שניהם הם מעורבים בשלושה שערים, ו... גם עזר, תורגן עזר נתן משחק טוב, הרבה היו מעורבים, אבל הוא בכל משחק כמעט, בכל מהלך של גול, היה מעורב, מוביל בנגיעות בכדור, מוביל בחילוצי כדור, מוביל במסירות מפתח, בכל בעצם אספקט רלוונטי של המשחק הוא מוביל, בדריבלים מוצלחים. בעיניי זה השחקן שאם דיברנו על דורטמונד אלופה, זה השחקן קודם כל שיהיה בריא כמו שאומרים, ושישאר בכושר הזה, הוא מאוד מאוד משמעותי לדורטמונד, ושחקן ש... בעיניי אולי אפילו יותר, שניהם ככה באותו לבל, זה אשרף חכימי, שכשהוא טוב, ראינו את זה בזמן האחרון מצוין, כשהוא טוב הוא באמת מהטובים בעולם בעמדה שלו, ויש שני שחקנים שבעיניי עוד פעם, זה לא שאולי הם הכי טובים, אבל הם underratedים ביחס לקבוצה, וכמובן שרויס ופאקו פצוע, ופאקו בתחילת העונה שעברה הוא הראה לנו גם כן, כשהוא בכושר, באיזה כושר מדהים הוא, וגם כן רויס, שהוא צף כחלוץ במקומות, שזה בעיניי מאוד פוגע בו, שחקן שאני תמיד מתפלא איך הוא לא הגיע לרמות יותר גבוהות, שדורטמונד אמנם זה לא קבוצה חלשה, כן? אבל הוא יכול לשחק בעיניי גם בסיס שלו בריאל ובביירן ולא יודע איפה, אבל הפציעות האלה כל כך הורסות לו את הקריירה. אני בכל זאת אני ארשה לעצמי לאמר שדורטמונד כן תהיה זאת שתזכה באליפות, ואם לא אז להפציג, אני עדיין לא חושב שביירן תהיה
גם כן, כמו שאמרת.
אז עוד מילה על דורטמונד לפני שנמשיך.
כן, דורטמונד באמת מענה. מילה על ברנט, באמת אני אחזק אותך, הוא בתור שחקן כנף לשעבר, החליט לקחת צעד אחורה אל מאחורי הקלעים, שזה לא דבר פשוט, בדרך כלל שחקני כנף הם מאוד אוהבים להיות עם שערים ובישולים, ולהיות ככה עם מספרים טובים, אבל הוא באמת עשה את הצעד אחורה הזה, שזה לדעתי עשה גם טוב לו, כי כשהוא בכנף הוא פחות בולט, וכשהוא ב-50-50 אז הוא באמת עושה עבודה נהדרת, וזה פחות, אומנם אין לו... שוב, המספרים שלו לא כאלה טובים מבחינת שערים ובישולים, אבל הוא מחזיק את הקבוצה הזאת בצורה נהדרת, וכשהוא מסרק ביחד עם סנצ'ו וטורגן עזר ורויס ביחד, זה נראה מעולה.
זה נקודה, רק אני אוסיף שבעצם אמרת אותה רק במילים שאני אשמח לחדד, ששחקן בכלל כדורגלן לא צריך להיבדד רק במספרים, זה מאוד יפה וגם כולנו אוהבים את זה, אבל זה שהוא לא נותן בישולים או שערים, זה לא אומר שהוא פחות השפיע
נכון,
על המשחק.
נכון.
בדיוק כמו שאמרת באמת, ונתן באמת משחק מדהים. אני רוצה לעבור לליגה, אולי המעניינת, כמובן שהספרדית הוא פתוחה, אבל לפחות אותי פחות מעניינת כרגע, לליגה האיטלקית שחזרה להיות צמודה סוף סוף אחרי, אם אני לא טועה, 8 אליפויות של יובה, שהרצף מארוכים באירופה, בטח לדעתי הכי ארוך בתולדות הליגות
האחרות. שעברה את הצי של ליון, שעל 7.
כן, וגם ביירן עכשיו הרי עם 7.
נכון.
אז אולי גם ביירן תעלה ל8, אנחנו שנינו חושבים שלא, אבל...
הכל יכול להיות.
אז יובה... שוב, אם התחלנו באימורים האלה כבר, כי אנחנו בכל זאת בדצמבר, ואחרי הרבה זמן שלא הקלטנו, מותר ככה לזרוק קצת אימורים, אז אני חושב שגם יובה באמת, לפחות בקצב הזה לא תיקח אליפות, וזאת תהיה, שוב, אני אלך על אינטר, אבל אני ככה אתן את הסוגריים האלה של לאציו, לא תהיה אלופה, אבל הנקודות שהיא לקחה מיובה ישפיעו מאוד מאוד על מאבק האליפות בין אינטר ליובה. אינטר בכמה מילים דווקא השבוע יחזבה מול רומא, שרומא לפחות בהגנה היא טובה, סמולינג שם באמת
פורח
מחדש,
כן.
נותן שם נתונים, עוד פעם דיברנו, לא צריכים לדעת בשערים, גם שערים הוא נותן, גם בישולים, אבל בכל נתון אני אוהב לפעמים את הבדיקה הזאת של שחקן ביחס לקבוצה, כמה הוא משפיע ביחס לקבוצה, אני אוהב להעלות גם פוסטים כאלה וציוצים, אז סמולינג ביחס לקבוצה גם כן מוביל בכל נתון הגנתי ובשערים של שחקני הגנה בבישולים, זה פשוט מדהים. אבל אם ניגע באינטר עוד פעם, אז למרות שהכזבה באמת מול רומא, היא קבוצה שהיא כל כך טקטית, דיברנו קצת על טקטיקה בלסטר למשל, ובקבוצות אחרות, היא לפני הכל, יש לה תצמת חלוצים שלדעתי גם היו מציבים אותם, אומרים להם, שחקו איך שבא לכם, הם היו יכולים לעשות איזה ביחד 50 גולים בעונה, לפחות בכל המסגרות, בלי שום בעיה, אבל יש שם כל כך הרבה טקטיקה, שחקני כנף, הווינגבקים האלה כל כך משמעותיים, והבלמים, זה בלמים כל כך עוצמתיים, שגודין מוביל אותם, וקשרי אמצע שגם סנסי עכשיו חסר, וברלה נתן שם הרי את הגול המדהים הזה, שבדיוק לפני, כמה ימים לפני הרי את המשפט של, של קונטה, שאמר, חסרים לי, אני לא יכול להתמודד עם שחקנים מקליארי וססוולו, ואז ברלה בעצם הראה לו עד כמה השחקנים מקליארי חשובים לו בעצם, השחקן מקליארי חשוב לו, ואינטר, אפשר לנתח אותה גם יותר לעומק, אבל בעיניי המילה שהכי מאפיינת אותה זה סדר, קבוצה כל כך מסודרת ששני החלוצים נותנים לה ככה קצת את הגוון השובבי הזה, כמו שאומרים, קבוצה באמת, באמת מדהימה ומאוד מאוד מיוחדת, כי אינטר בכל השנים האחרונות הייתה בדיוק מאופיינת בחוסר סדר הזה, שלא היה בסדר בכלל, שחקנים רצו לאן שהם רוצים, ומה שנכנס נכנס, מה שלא לא, ואללה בבאללה, כמו שאומרים. עכשיו היא בדיוק ההפך, וזה מאוד מדהים בעיניי, ויובה בדיוק הפוך אם נגע בזה, יובה הייתה הכי מסודרת תחת גם כן אלגרי ועוד קונטה לפניו, וסארי הוא מאמן שידוע בזה שהוא לא רצה סדר, הוא אוהב שיש לו טקטיקה, אבל הטקטיקה שלו היא בעיקר התקפה ובעיקר לנוע קדימה, שזה מתאים מאוד להרבה קבוצות, אבל לא ליובה ואולי בכלל לא לליגה האיטלקית, למרות שלאציו מוכיחה לנו אחרת באמת, אבל פחות מתאים לליגה הזאת לטווח הארוך. ולפני שאני אגע בלאציו, שאני רוצה שאתה יותר תרחיב עליה, כי אתה קצת יותר ראית את המשחקים של העונה ממני, וכתבת עוד פעם טור מדהים על אלברטו, אני רוצה לגעת גם במילן, שמילן זה בעיניי הסימן שלה הכי גדול בליגה הזאת, או אולי בעולם הכדורגל בכלל, יחד עם ארסנל, שלא דיברנו עליה בכלל. שתי קבוצות שכרגע אי אפשר באמת לדעת לאן הם ילכו. הם יכולות לסיים בטופ 4 של הליגות שלהם בתסריט ורוד, או בתסריט שחור, יכולות גם לסיים מקום 10 או 11, קבוצות שהתקרה והרצפה שלהם מאוד רחוקות. אז על מילן אני רוצה להגיד שאתמול באמת ראיתי את המשחק שלהם, שיחקו מאוד מאוד טוב מול בולוניה, אמנם ניצחו 3-2 רק לדעתי, ככה הסתיים. כן, פספסתי ממש את הדקות סיום, אבל ניצחו 3-2, ותאו הרננדז זה שחקן מדהים, כאילו נכנס מאוד מאוד טוב לקבוצה, וגם החלוצים ככה פיונטק ורפאל אאו ככה נכנסו לעניינים קצת יותר, אבל זה קבוצה עוד פעם שהיא יכולה להגיע הרבה יותר רחוק, גם כן, אחרי הכל מילן זה בעיני המותג אחד הגדולים בתולדות הכדורגל, זה קבוצה שמה שאני זוכר את עצמי, זה קבוצה ענקית, והיא לא יכולה לראות ככה, וככה זרקתי הרבה דברים, אני רוצה שגם אתה ככה תגיב, אבל מאוד מאוד עצוב לי על מילן, היה חשוב לי להגיד את זה.
אם כבר דיברת על מילן, אז באמת קבוצה מאוד לא יציבה, מבחינה התקפית, המשחק הזה הראשון העונה שהיא כבשה 3 שערים, שזה קצת עצוב, מקווה לראות אותה בימים טובים יותר, כי יש איזשהו חומר התקפי טוב, אבל הסגל לא מספיק כדי להחזיק בטופ 4 באיטליה, לצערי, ואני גם באמת מאוד מקווה שהיא תחזור לגדולתה כמה שיותר מהר, כי גם אני חיבבתי אותה מילדות, ובעיניי מועדו שצריך להיות בטופ האירופי. קשה שלא לחבב
את מילן.
תסכים? לגמרי.
בעיניי זה מתחלק ככה, רק עוד פעם, אני אתן לך להמשיך, אבל בעיניי זה או שאוהבים את מילן, או שלא סובלים אותה, ויש הרבה שלא סובלים אותה, בועדי אינטר או יובה, אבל זה קבוצה שקשה שלא להתחבר אליה.
נכון. אוקיי, ונמשיך הלאה, לאינטר, מילה קטנה, לדעתי הכי טובה באיטליה, נהדרת, מבחינת כיפית, יש לה את לאוטרו ולוקאקו, בהתקפה שאנחנו כולם יודעים מה הם עושים, וגם התמיכה מהכנפיים נהדרת, קנדרבה, פשוט מצוין, הרמות שלו הן מיוחדות, אני חושב שבשיטת 3 בלמים, הוא ווינגבק מהטובים בעולם, וגם הקישור שלו מאוד עמוק, גם עם החיסרון של סנסי, יש לה גם את ברוזוביץ', גם את ברלה, גם את וסינו, יש להם הרבה שחקנים טובים שיכולים לתרום, וגם ההגנה כמובן נהדרת, וקונטה עושה שם עבודה טובה, לדעתי, אימור, הם לוקחים אליפות.
כן, אני גם כן מצטרף, אז אנחנו היום בראש דומה גם כן.
כן, לגמרי. ואני לא יודע אם תסכים איתי, דעה לא פופולרית לדעתי, רונלדו מחליש את יובנטוס.
וואו, זה דעה שאני לא יודע אם היא לא... אני לא... צריך להקל אותה כמה שניות.
חשבתי על זה הרבה, ואני אסביר ברשותך. כשהם בונים עליו, אז הם פחות נראים טוב, לדעתי לפחות. אמנם הוא כן נותן את השערים שלו, אבל זה פשוט לא מספיק, ובמשחקים שאנחנו רואים את דיבאלה וטיגואין, מקבלים את המפתחות, זה פשוט מצליח הרבה יותר טוב, ככה לפחות אני רואה את זה.
האמת שמבחינה, העיניים אומרות אותו דבר באמת.
כן, וכשמשחק ההתקפה בנוי על רונלדו, אז לדעתי זה פשוט מצליח פחות טוב, לדעתי הוא איבד הרבה מהקצב שלו ומהמהירות שלו, והגואין ודיבאלה לדעתי פשוט תורמים יותר. לדוגמה במשחק האחרון, מולציו גם, רונלדו היה איש המרכזי, אמנם קבע שער, אבל זה פשוט לא מספיק, גם מול ססואלו. הדברים פשוט עובדים לדעתי פחות טוב כשהוא הדמות המרכזית בהתקפה.
העובדות גם אגב מגבות את מה שאתה אומר, אני רק רוצה להגיד שגם ריאל אפרופו בשנים עבר הוא בנתה על רונלדו, אבל הוא היה פשוט חלוץ הרבה יותר זהו, זה בדיוק הנקודה, וכמו שדיברת אפרופו על ביירן שמבוססת על לבנדובסקי, שהוא כן בכושר C אפילו, אבל זה לא נכון לבנות לשחקן אחד, אפילו אם הוא מסי, גם שברצלונה בונה רק על מסי, אז היא עפה בערב הגמר אלופות או חצי גמר ולא הולכת עד הסוף. נקודה מאוד מעניינת שלך וחשובה בעיניי, ואני רוצה בכל זאת שיגע בקבוצה שבעיניי הכי מעניינת באיטליה וניצחה את יובה של רונלדו.
כן, אז נעבור ללציו, שבאמת פשוט כיף לראות אותה, היא קבוצה לוחמנית, כמו שאנחנו אוהבים לראות באיטליה, קבוצות לוחמניות כאלה שיש להם אופי חזק, ולציו הוכיחה את זה, שגם שנקלעה לפיגור של רונלדו, היא הצליחה לחזור בגדול, יש לה את אימוביל לבחות ש...
צ'ירו שלנו.
צ'ירו, כן, לגמרי. שלא מפסיק להכניס שערים, ולואיס אלברטו מתחתיו בשיטה די מיוחדת שלהם, חייב להגיד,
כן, כן.
3-4, 1-2 כזה. זה באמת עובד נהדר. שני אלה שחקני המפתח, וגם ההגנה מאוד יציבה, ויש להם הרבה שחקנים טובים שבאמת הופכים אותה למשהו איכותי, גם חואקין קוריאה שמצטרף להתקפה ועושה דברים יפים. לציו לדעתי...
שאני נתתי לו את שחקן השבוע, אגב, בטעות, לחואקין.
אז לציו לדעתי תעשה לשתיהן הרבה צרות בהמשך, כמובן שהיא תשיג הרבה נקודות ולדעתי יפחדו ממנה עוד במהלך העונה, ולדעתי יובנטוס תיחלש
או תמשיך להיחלש.
תמשיך להיחלש, גם בגלל ההפסד הזה אני חושב שזה יורד להרבה את הביטחון.
אז שאלה, אם כבר המשכת בקו הזה, סארי לא יסיים את העונה גם אתה חושב?
אני חושב שהוא יסיים את העונה, אם יהיו ולא תיקח כמובן שהוא יעוף בסוף העונה, אבל לדעתי הוא ימשיך.
אז אני רוצה רק לפני שנתקדם הליגה האיטלקית, דיברנו על לאציו, אני רק רוצה להגיד שבעיניי מה שלי גורם פחות לאהוב אותה זה האנטישמיות המוגזמת הזאת.
כן, זה גם נכון.
שבעיניי חשוב, עוד פעם, צריך לנתק את זה, שרואים קבוצה, גם אני מאוד מאוד נהנה לראות אותה, אבל צריך להזכיר את זה למאזינים שלנו והכל, שמצד שני אני רואה המון אנשים שכותבים גם בפייסבוק או רשתות חברתיות, שלא... כל מיני אפילו הערות לא במקום על לאציו בגלל שהם אנטישמים, שעוד פעם צריך לנתק את זה. יש לי קבוצה נהדרת וכיפית לצפייה, לפחות בעיניי, וגם בעיניך כמו שאנחנו מסכימים, זה חשוב מאוד, אבל אני הייתי מאוד רוצה שמשהו ישתנה שם, כמו אפרופו מועדון שבכלל לא קשור לאנטישמיות, אלא דווקא מהצד ההפוך, צ'לסי למשל שבזמן האחרון פועל הרבה נגד אנטישמיות, אתה רואה את זה בכל חודש בערך, הם עושים איזה כנס כזה והכל, ואין להם שום סיבה פרופר לעשות את זה, חוץ מן שרומן אברמוביץ' יהודי וחי בישראל עכשיו, אלא פשוט כי הם חושבים שזה חשוב. אז אני הייתי רוצה שמועדון כמו לאציו, שאולי יכול להיות שאפילו לא יעשו משהו להגיד אנחנו בעד ישראל או משהו כזה, ולפחות להגיד אנחנו נגד האנטישמיות ואנחנו מתנגדים לזה, כי אני לא, עם כמה שאוהב את המקצועית את הקבוצה הזאת, אני לא רוצה שמועדון כזה יגיע רחוק אם הוא ככה נגד המדינה שלי. ועוד משהו, מילה אחת מקצועית, שצ'ירו אימובילה באמת, שכמו שככה בחצי צחוק אמרתי קודם, הגיזם שלנו פה זה צ'ירו, שככה באמת מדהים פה על הסאונד והכל, סחטן צ'ירו, אז צ'ירו אימובילה באמת ככה ממשיך עם הקו של הצ'ירו עם התותחים, ונותן עונה באמת מדהימה, אחרי הרבה שערים אינתיים בליגות הבחירות באירופה, גם ביחס ל-XG נתונים מדהימים, וזה שחקן שגם כן... אפרופו דורטמונד, תמיד זה מזכיר לי, זה שאימוביל הגיע לדורטמונד, חשבו שהוא יעשה שם את הקפיצת מדרגה לפני כבר דעתי 4-5 שנים אפילו, ומי שבסוף יחס לחור הזה, זה היה אובמיאנג באמת, שעושה את אפרופו מהאגף לחלוץ ופרח. אימוביל היום אינו ציפיות מאוד מאוד גבוהות, ואולי גם כן בדומה לקוואליארלה, רק ב-10 שנים פחות אולי, בגיל יחסית מאוחר הוא מתחיל להצדיק סוף סוף את מה שהחזיקו ממנו, ועם מילה על זה, למרות שזה לא כל כך קשור, בעיניי זה יכול מאוד מאוד לתמוך בנפרד איטליה ביורו באמת, שחלוץ כל כך טוב ובכושר, שאם הוא, גם אם הוא יחלש, הוא יכול מאוד לחזור לכושר עד אז, וזה מאוד משמעותי בעיניי, כי התלקיד שנוצר בנפרד איטליה הוא תלקיד מעולה ומעניין מאוד. לפני שככה נתחיל להתקדם לסיום ובעצם עם הפנים לאלופות ולפרק הבא שיוקלט ותקווה בקרוב ולא בעוד 3 חודשים, רוצה לדבר על הקבוצה שבעיניי הכי מעניינת אותי היום באירופה, שזו ברצלונה. שאני בכמה מילים אני רוצה לשמוע ממך גם, ואני בכמה מילים מספר שלמי שלא ראה בפייסבוק או בטוויטר שלי, אני צפיתי בהם לפני כשבוע במטרופוליטנו של האתלטיקו, ראיתי גם את ריאל פריז בברנבאו, היה חוויה באמת מדהימה. אז אני אגיד גם מהעיניים שלי, אמנם ברסה ניצחה שם בזכות מי אם לא כמו שאמרנו מסי, ששחקן כרגע, אמנם שוב, ב5-2 האחרון כולם היו טובים, אבל לפחות מול אתלטיקו היה חושך של משחק של ברסה, ואם לא מסי הם היו יוצאים, וטר שטגן האמת, הם היו יוצאים גם עם הפסד אפילו לא קטן. בעיניי הקבוצה הזאת נראית הכי רחוק שאפשר מברסה שצריך להיות, אין שם משחק מסירות כמעט בכלל, כבר יש, כי כל קבוצה יש לה את זה בפן כזה או אחר, אבל אין שם את הטיקי טאקה. אני מאוד עצוב לי לראות את זה, כי ברסה גם אם היא גרועה, היא ברסה, יש לה את המשחק מסירות, והביאו את הקשרים הנכונים, את ארטור ודי יונג ובוסקץ עדיין עוד עושה את זה, ואפילו סוארד בנכון רק מספק לשמו אספקטים של מסירות וחוכמה במשחק שלו, ובעצם ולוורדה, סליחה על המילה, באמת אני אולי זה לא מתאים, אבל מחרבן את הקבוצה, מחרבן את הקבוצה, ולא נעים, זה ממש לא נעים לראות את זה אפילו, כי בעיניי ברצלונה בסיס שלה, ואני תמיד אומר את זה וכותב את זה, היא אפילו הטובה בעולם, אפילו יותר מסיטי, מבחינת סגל יש לה את הסגל בעיניי הטוב בעולם, שחקן הטוב בהיסטוריה גם בעיניי, לא מתבייש אף פעם להגיד את זה שכל המתנגדים מוזמנים לכתוב לי, אני לגמרי בטוח בזה, אני גם כתבתי השבוע משפט שבעיניי זה המשפט האחרון שיש לי להגיד על ברסה, תחשבו אם היא נראית ככה, איך היא תראה עם מאמן כדורגל, כי ולוורדה בעיניי לא מאמן, וזה הסיום שלי. מילה שלך על ברסה, אלון?
משפט יפה גם, מאוד התחברתי אליו, שבאמת אם יבוא מאמן נכון, היא תתרוף פשוט כל מה שזז. אולי לא את ליברפול, אבל כל מה שזז היא תתרוף. כן, זה באסה לראות שבאמת יש המון פוטנציאל שפשוט... מתפוגר לך מול העיניים, אבל עדיין היא מצליחה איכשהו לספק תוצאות, ובגלל זה ולוורדה לא אף, כי ולוורדה בסופו של דבר כן מוביל את הליגה, והקבוצה שלו מספקת תוצאות. זהו, מסי זה תמיד מסי.
זה רק מסי העונה, אבל...
כן, זה מסי ותמיכה של סוארס, נכון?
נגיעות סוארס, שעם הגול בעיניי הכי יפה שראיתי מזה המון זמן.
של סוארס, כן, עם הכב.
גול מדהים.
כן.
לא דיברנו על הגול של סון, שגם כן שווה את ההזכור אפילו במילה, אבל הגול של סוארס בעיניי יותר יפה. אגב, נעשה את...
אני דווקא הולך עם סון, אבל בסדר, כן.
אז נצרף את השערים ככה למקרה שמישהו עוד לא ראה, בעיניי סוארס גול פנטסטי באמת, אני עד עכשיו מחזיק את הראש ככה, בזמן ההקלטה. אז זהו, אז כמו שאמרת, זה מסי וסוארס. עוד נקודה שלי שרציתי להגיד, אפרופו אמרתי, הייתי בספרד, אז ראיתי גם, הייתי במדריד בעצם שלא בברצלונה, אז יצא לי בברנבאו דווקא לשאול על ברצלונה, עניין אותי לדעת מה עוד ריאל חושבים, ואפילו הם אמרו לי שהם מתבאסים על זה שברצלונה נראית כך, כי הם גם מנצחים אותם שזה תמיד מבאס, אבל הם באמת לא נראים טוב. זה עוד יותר מבאס שקבוצה שלא נראית טוב וככה מפרקת אותך, עם הפנים לקלאסיקו, שבאמת ברצלונה לא יכולה להמשיך ככה, כי גם אם תראה כל כך גרוע ותנצח, אז מתישהו מול ריאל זה לא יספיק, כי ריאל בכושר וצוברת, וריאל, עוד מילה אחת, מול פריז נראתה כל כך טוב, ואומנם לא ניצחה, אז זה גם היה הרבה עניין של מזל, כי הרבה עצירות של נאבס, והרבה בעצם זה, וברסה עוד פעם מול אתלטיקו בדיוק הפוך, גם הייתה צריכה לדעתי אפילו להפסיד, וניצחה, אז אם המומנטומים ההפוכים האלה התנגשו, הקלאסיקו יכול להסתיים אולי אחרי המון זמן, בתוצאה אסטרונומית לריאל, שזה מאוד מעניין. חיסינו הכל, אני רוצה לעבור ככה בכמה דקות האחרונות שלנו לליגת אלופות, מחזור האחרון, מחזור הסיום שבא לנו לטובה, כמו שאומרים. ככה אני אקריא את הבתים ותגיד לי אלון מה לדעתך, איך זה יסתיים. אז, ואני אגיד גם מדעתי כמובן. אז הבית הראשון שרוצה שניגע בו זה בית היי, בית אי, שאולי אתה אמרת לפני הקלטה שמאוד מעניין, אני אגיד כבר, קודם כל זה הבית של זלצבורג, ליברפול, גנק ונפולי. אז נפולי מערכת את גנק והיא צריכה אפילו נקודה כדי לעלות, ככל הנראה תהיה בשלב הבא, למרות שהיא דיברת קצת בהקשר של קוליבאלי, נראית רע מאוד, רע מאוד בזמן האחרון, ובעיניי הכי פחות ראויה לעלות מהבית הזה מבין השלוש, אבל היא תעלה. אז בין ליברפול לגנק, ליברפול...
ליברפול
לזלצבורג, סליחה, גנק בעיניי, אם כבר הזכרתי, בעיניי גנק מבחינת חומר שחקנים גם כן קבוצה מעולה, יש שם משהו מאוד מאוד מוזר שקורה שם שאני לא יודע להסביר אותו, אבל לזלצבורג באמת, גם כן חומר שחקנים שמדהים, אי אפשר, אף אחד לא ציפה, אני חושב שגם הם בזלצבורג לא ציפו, וגם אנדי הרצוג שלנו עד היום לא מאמין, ואני אישית חושב שליברפול כן, אפילו הם לא ינצחו, הם יכולים לשחק על תוצאה, בעיניי הם יבואו לנצח, ואפרופו מנה לא שוטה במשחק האחרון, קלופ יודע עד כמה המשחק הזה חשוב, ובעיניי כן ינצח. אתה אמרת לי שיכול לבוא שם הפתעה, אתה עדיין חושב
אני
ככה?
אני עדיין חושב שיכול להיות הפתעה, למרות שליברפול פשוט לא יודעת מה זה... לא יודעת מה זה להיות לוזרית, אבל היא לא לוזרפול בכלל.
שכחה מזה,
עדיין יכול להיות הפתעה, אלן פתאום יכול להיות איזשהו צמד, הקבוצה יכולה לעמוד טוב בהגנה, יכולה להיות ברת מזל במשחק הזה כמו ולוורדה, אני חושב שיכול להיות הפתעה.
ובאותו יום, הבית הזה בעצם משחק בשעה מוקדמת, ליברפול, הבית של ליברפול, בשעה 5-8, באותו יום יש את גם כן אולי הבית ה... הכי מעניין חוץ מזה, זה הבת של ברצלונה, אינטר ודורטמונד, שברצלונה כבר הבטיחה עלייה, והיא תתארח בסנסירו. בעצם ברצלונה, מזכיר לי מאוד את מה שהיה בעונה שעברה, ברצלונה התארחה, סליחה, הערכה את טוטנהאם במחזור האחרון, הייתה עם הרבה ילדים, וצחתה תיקו שהוא כאילו אפילו מרשים עם הצעירים, אבל עזר לטוטנהאם לעלות, ולהגיע בסוף גם עד חצי עד הגמר, סליחה, אני עוד תחקוע ככה ביתרון של אייקס. אז ברצלונה אפילו נקודה שלה כנראה שתעלה דורטמונד, כי דורטמונד תארח בעצם את סלאביה פראג, היא כבר ניצחה אותה בחוץ, וראינו כבר דורטמונד כן בכושר, ניצחה 5-0 בליגה במחזור האחרון. אני אישית חושב שדורטמונד תעלה, שברסה גם כן תנצח את אינטר, זה דעתי. רוצה לשמוע מה דעתך?
אני גם חושב, למרות שאני מאוד מחזיק מאינטר, אני חושב שדורטמונד תעלה, כי התוצאות של אינטר לא הספיקו לה. ומול ברסה זה פשוט לא...
נמשיך. בית, האמת שאנחנו, יום שלישי זה הבתים היותר מעניינים, היותר צמודים, אז יש את הבית של לייפציג, זנית, ליון ובנפיקה, שהבית, יש להגיד, הוא הכי חלש, אבל גם כן, אולי הכי מעניין מבחינת העניין וכמה שהן צמודות. אז יש לנו את בנפיקה, זנית, ואת לייפציג, לייפציג ליון. בעצם בנפיקה מחוץ למשחק עם 4 נקודות ומינוס 4 הפרש שערים, שתי אחרות עם 7-7 ויחס שערים חיובי, ככה שבנפיקה עקרונית בחוץ. זה בעצם בין זנית לליון, כן, בזנית לליון, לייפציג הבטיחה עלייה, אז ככה, בנפיקה מול זנית, וליון מול לייפציג. אז בעיקרון זה בנפיקה זנית, בנפיקה זנית, כן, בעיקרון זה זנית מול ליון, סליחה, הבית הזה עד עכשיו מבלבל אותי, זנית מול ליון אחד על השני, בנפיקה מערכת את זנית, וליון אצל לייפציג. אז... אני חושב ששנינו נגיד שמי שמתארחת בלייפציג תתקשה.
מאוד תתקשה.
אז כנראה שזני תעלה, אני מאמין.
אני גם מאמין.
למרות שליון קבוצה יותר חזקה, אבל...
נכון, אבל יהיה לה קשה מול לייפציג.
גם כן, בהתחשב בנסיבות, כנראה שזני תצטרף ללייפציג. אז נראה, אולי אנחנו לא מסכימים בבית ה... בעצם הבית האחרון, בית ח', בית ה', שבו אייקס כרגע מובילה. גם כן בית מאוד מעניין, אייקס כרגע מובילה, אחרי זה ולנסה וצ'לסי, שניהם הם 8 נקודות, אחרי התיקו ביניהם במחזור הקודם. צ'לסי מארחת את ליל במחזור האחרון, ואייקס את ולנסיה.
כמה יש לאייקס, סליחה?
אייקס עם 10 ו-8 ו-8 לצ'לסי וולנסיה. צ'לסי ניצחון מול ליל בבית, ככל הנראה מבטיח לעלייה, כי כל תוצאה שלא תקרה, גם תיקו היא אמורה לעלות. אז אני חושב שכן, צ'לסי כן תעלה, והאמת שיש לי הרגשה פרועה שוולנסיה תצליח לנצח באייקס ולעלות.
מעניין,
זה מעניין. זה האימור שלי שיושב לי בראש מהבוקר והחלטתי לזרוק אותו.
אני אלך עם אייקס בכל זאת. בשביל הגיוון.
גיוני גם, כן, האמת ש... כן, אז...
איכשהו היון קרויף ארנה הפך למבצר, אז...
כן, כן, למרות שבחוץ דווקא הם לא פחות טובים באמת.
נכון.
בזמן האחרון. השעשועון שלנו ממשיך עם בית A, שבו הם בעצם העולות סגורות, אז בית של רייב לפריז, שאין טעם להמשיך. אולי ניגע ככה במי יעלה ממקום שלישי, כי זה בכל זאת מעניין. כרגע ברוז עם 3, גלאטסרי עם 2, ברוז מארחת את ריאל, יש סיכוי שגלאטסרי תעקוף אותה ותנצח את פריז, או שברוז
סתם ככה סטטוס קוו, ריאל ופריז ינצחו
וברוז עולה ממקום שלישי, כאילו לליגה אירופית. בית בי גם כן, בית של העולות סגורות, ביירן וטוטנהאם, הכוכב האדום...
ואולימפיאקוס, נכון?
הכוכב האדום ואולימפיאקוס, אז אולימפיאקוס מערך את הכוכב האדום, אם היא מנצחת, היא בעצם עולה על חשבונה.
אולימפיאקוס.
תנצח, כן? כן. אז אני חושב שיש שם טקו והכוכב יעלו, למרות שדווקא העונה הם מאוד מאוד יחזבו בינתיים, והעונה שעברה נתנו קפיין מדהים דווקא בבית מאוד קשה, עם ביירן, נאפולי ופריז. בית מאוד קשה וניצחו שם אפילו את
ליברפול,
כן כן, את ליברפול וניצחו שם את ליברפול אפילו 2-0 מצמד של החלוץ המרכזי שלהם, שכחתי את שמו, הסרבי. אז גם כן בית גם כן סגור. הבית C זה הבית של הקבוצה שלך ושל השחקן של כולנו מנור סלומון, שבעצם נתן 4 נקודות בעצם לקבוצה שלו, 3 למעשה עם טקו ושאר ניצחון שהביאו 2 נקודות ונקודה. שחטר בעצם תארח את אטלנטה, וזגרב תארח את סיטי. אז בעצם ההיגיון נגיד ששחטר תהיה זאת שתעלה. אני חושב שאולי שנינו מסכימים, כי היא תארח את אטלנטה.
אני חושב שאטלנטה תפתיע ותעלה.
אטלנטה עולה, וואו, מפתיע.
למרות שהיא מקום אחרון בבית ועם 4 נקודות, אני חושב שהיא תפתיע.
בעצם היא מנצחת את בשחטר.
היא מנצחת בשחטר וסיטי מנצחת את זגרב, היא תעלה, ואני... מאמין שזה יקרה, למרות מאמין, כל הסיכויים.
אז אני מאמין ששחטר תעלה, והלב מקווה שמנור גם שוב יכבוש, ואפילו...
הלוואי, אם מנור כובש מצידי ששחטר יעלו.
גם על סיטי, אתה אומר.
האמת שהטקו הזה לא יחזב אותי, כי הוא כבש נגדה.
טוב, אולי הוא גם יחזור לסיטי באמת, כי הרי ידוע שסיטי רצתה אותו בעבר.
הלוואי, הלוואי.
והבית האחרון, ככה לפני שאנחנו מתקפלים ואומרים תודות, זה הבית שבעצם... באופן מפתיע אפילו, אני לא זכרתי שהוא ככה צמוד. אתלטיקו כבר עלתה בעצם, אבל... סליחה, יובה כבר עלתה, סליחה, יובה עם 13, אתלטיקו עם 7, ולברקוזן עם 6. לברקוזן לגמרי בעניינים. היא בעצם במחזור האחרון תארח את יובה שכבר עלתה, ואתלטיקו תארח את לוקומוטיב. יש סיכוי לברקוזן לעשות פה הפתעה?
אם לוח המשחקים היה שונה, אז כן, אבל אני מאמין שאתלטיקו תעשה את העבודה.
למרות
שהיא רעה מבחינה התקפית, אני חושב שהיא...
אז אני חושב שלברקוזן גם כן תעשה תיקו ביתי מול יובה. שאלה היא, אולי צריך לדמיין שלוקומוטיב תצליח לנצח את אתלטיקו. זה לא מאוד מופרך, כי אתלטיקו יש לה נפילות בזמן האחרון, אבל אני הולך איתך. בעצם זה אולי הבית הכי מעניין, כי הבית הכי מפתיע בעצם. אני הייתי בטוח שאתלטיקו כבר עלתה למעשה.
כן, כשהתקבלה הגרלה, אז כולנו בטוחים שיובה ואתלטיקו זה בנקר בשלב הבא, אבל באמת זה מפתיע.
כי יובה ניצחה ועשתה תיקו לדעתי מול אתלטיקו, או ניצחה פעמיים, אני לא...
לא, היה תיקו אחד, כן. תיקו אפס, כן.
אז ככה, לקראת סיום אני רוצה קודם כל להגיד תודה אלון שהגעת.
תודה לך, היה לי העונג כמו תמיד.
אני רוצה להגיד שאני גם כן מאוד נהניתי, ו... אני מקווה ומאמין שאנחנו נחזור עכשיו לרוץ ככה במתכונת יותר קבועה.
תתכוננו.
תתכוננו, כן, להיות איתנו בכושר שלנו. מקווה שנהנתם, ויאללה כדורגל!